שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר שופטים בהלכות עדות בפרק השמיני ובו חמש הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מי שחתם על השטר ובא להעיד על כתב ידו בבית דין, כלומר להעיד שזו אכן חתימת ידו ולקיים בכך את השטר, והכיר כתב ידו שזהו בוודאי, אבל אינו זוכר העדות כלל, ולא ימצא בליבו זיכרון שזה לבא מזה מעולם, הרי זה אסור להעיד על כתב ידו זה בבית דין, שאין אדם מעיד על כתב ידו שהוא זה, אלא על הממון שבשטר הוא מעיד, שזה חייב לזה, וכתב ידו כדי להזכירו הדבר, אבל אם לא נזכר, לא יעיד, שבמקרה זה עדותו אינה מתבססת על זיכרונו, אלא על הכתוב בשטר, וכאילו מעיד על סמך עדות של אחר. הלכה ב' אחד הזוכר את העדות מעצמו אחר שראה כתב ידו, או שיזכרו אחרים ונזכר, ואפילו יזכרו העד השני שהעיד עמו, אם נזכר, הרי זה מעיד. אף על פי שהיה מקום לומר שאין להסתמך על הזכרת העד השני, שהרי יש לו קצת נגיעה בדבר, שנוח לו שיאמנו דבריו, אבל אם יזכיר אותו התובע עצמו, אף על פי שנזכר, אינו מעיד. מפני שזה דומה בעיני בעל דין כאילו העיד לו בשקר בדבר שלא ידע. כלומר שיש לחוש שהתובע התאר וגרם לו לחשוב שנזכר בעדות אף על פי שלא נזכר. הלכה ג' ולפיכך אם היה התובע תלמיד חכמים והזכיר התובע הזה את העד ונזכר, כלומר סומכים על זהירותו שהקפיד להזכיר לעד מבלי לטעותו ולשים מילים בפיו, הרי זה יעיד לו. שתלמיד חכמים יודע שילולא לא זכר הדבר, לא היה מעיד. וכל הוא שהקלו בדיני ממונות, שאף על פי ששכח הדבר מכמה שנים, והכתב הוא שיזכירו הדבר, הרי זה מעיד. הלכה ד' הועיל והדבר כן, שאף העד עצמו אינו רשאי לקיים את השטר, אלא אם כן זוכר את גוף המעשה, כמבואר לעיל בהלכה א', שטר שיצא לבית דין, ובאו עדיו ואמרו, כתב ידינו הוא זה, אבל מעולם לא ידענו עדות זו, ואין לנו זוכרין שזה לבא מזה, או מחר לו. לא נתקיים השטר, והרי הוא כחרס, כשבר כלי חרס, שאין בו תועלת, עד שיזכרו עדותן. וכל מי שאינו דן כזה, לא ידע בדיני ממונות בין ימינו לשמאלו. אבל, אם היה כתב ידם יוצא ממקום אחר או שהיו עדים שזה כתב ידם, מקיימין את השטר, ואין משגיחין על דבריהם שאמרו, אין אנו זוכרין עדות זו. שמה חזרו בהן, וזה שאמרו אין אנו זוכרין, כדי לבטל השטר, וכאילו אמרו קטנים היינו, פסולי עדות היינו, שאינן נאמנין, הואיל והתקיים השטר שלא על פיהן. ומפני טעם זה מקיימין כל השטרות, ואין אנו צריכים להביא העדים ולשאול אותן אם הם זוכרים עדות זו או אינם זוכרים אותה. שאפילו באו ואמרו אין אנו זוכרים אותה, אין שומעים להן, הואיל ואפשר לקיימו שלא מפיהן. הלכה ה' אומר הרמב״ם, אחד הכותב עדותו על השטר או שמצא כתוב אצלו בפנקסו ובכתב ידו, פלוני העיד אותי עליו ביום פלוני בכך וכך. אם זכר מעצמו או יזכרו אחרים ונזכר, מעיד, ואם לאו, אסור להעיד, שאין זה דומה אלא למי שאמר לו אדם נאמן, פלוני יש לו אצל פלוני כך וכך, והעיד הוא שיש לזה אצל זה, והוא אינו יודע מן הדבר כלום, אלא מפי האחר שמע והעיד, וכשם שפשוט שאינו רשאי להעיד על דבר ששמע מפי אחר בלא שהיה עד בדבר, כך אינו רשאי להעיד על דבר שמצא כתוב בכתב ידו, אך אינו זוכרו כלל. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר שופטים הלכות עדות בפרק השמיני. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם הימי ואנחנו עוסקים בספר שופטים הלכות עדות בפרק התשיעי ובו 12 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, 10 מיני פסלנות הן, כל מי שנמצא בו אחד מהן, הרי הוא פסול לעדות, ואלו הן, אנשים והעבדים והקטנים והשוטים והחרשים והסומים והרשעים והבזועים והקרובים והנוגעים בעדותן, הרי אלו 10. הלכה ב', נשים פסולות להעיד מן התורה שנאמר על פי שניים עדים, לשון זכר, לא לשון נקבה. הלכה ג' וכן הטומטום, מי שעברי המין שלו מחוסים ואין עיקר אם הוא זכר או נקבה, ואנדרוגינס, מי שיש לו עברי מין זכריים ונקביים, פסולים, מפני שאין ספק אישה, וכל מי שהוא ספק כשר, ספק פסול, הרי הוא פסול, שאין העד בא אלא להוציא ממון על פיו או לחייב על פיו אבון, לחייבו עונש, ואין מוציאין ממון מספק, ואין עונשין מספק דין תורה. הלכה ד' העבדים, עבדים כנעניים, פסולין לעדות דין תורה, שנאמר בעדים ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, מכלל שאחיו כמוהו. מה אחיו בן חייס שיש לו יחוס, אף העד בן חייס. כלומר, ולפיכך עבד שאין לו יחוס, פסול לעדות. קל וחומר לגויים. אם עבדים שאין במקצת מצוות פסולין, הגויים לא כל שכן. הלכה ה', מי שחציו עבד וחציו בן חורין, כגון שהיה בבעלות של שני שותפים ואחד מהם שחרר את חלקו, פסול. הלכה ו', וכל מי שנשתחרר והרי הוא מחוסר גט שחרור, כגון שאדונו יפקירו, אך עדיין לא מסר לו שטר שחרור, פסול, עד שיגיע הגט לידו ויתבול ויעשה מכלל בני ברית, שכשהעבד משתחרר צריך לטבול לשם גירות, ואז נגמר גירו ונעשה כישראל, ואחר כך יעיד. הלכה זין, הקטנים פסולין לעדות מן התורה שנאמר בעדים, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, אנשים, לא קטנים. אפילו היה קטן נבון וחכם, הרי הוא פסול, עד שיביא שתי שערות, כלומר עד שיצמחו לו שתי שערות במקום הערבה, אחר 13 שנה גמורות, לאחר שנשלמו לו 13 שנים. ואם הגיע ל-20 שנה ולא הביא שתי שערות, ונולד בו סימן מסימני סירוס, כלומר שיש לו אחד מהסימנים של הסריס, הרי זה סריס ויעיד. ואם לא נולד בו, לא יעיד עד רוב שנותיו, כלומר עד גיל 35, שבגיל זה נחשב גדול בכל אופן, כמו שבארנו בלכות אישות בפרק ב' הלכה י' עד הלכה י' ב'. הלכה ח', קטן שהגיע לכלל שנותיו, שהוא מבין 13 שנה ומעלה, שנראו בו סימני בגרות מלמעלה, שיש לו זקן, אינו צריך בדיקה, כלומר אין צריך לבודקו שהביא שתי שערות, מפני שחזקה שאם הביא סימני בגרות למעלה, הביא גם סימני בגרות למטה. ואם לאו, אין מקבלין עדותו עד שיבדק, ובין 13 שנה ויום אחד שהביא שתי שערות, ואינו יודע בטיב מסע ומתן, אין עדותו עדות בקרקעות, מפני שאינו מדקדק בדברים, ועדות הקרקעות צריכה דקדוק גדול, שרי אינו יודע, אבל בעדות מטלטלין, מקבלין עדותו, הועיל והוא גדול. הלכה ט', השוטה פסול לעדות מן התורה, לפי שאינו בן מצוות, ומי שאינו מחויב במצוות, פסול להעיד כמבואר לעיל בהלכה ד', ולא שוטה שהוא מהלך ערום, ומשבר כלים וזורק אבנים בלבד, כלומר לאו דווקא מתנהג כשוטה בכל דבר, אלא כל מי שנטרפה דעתו ונמצא דעתו משובשת תמיד, אפילו בדבר מן הדברים, אף על פי שהוא מדבר ושואל כעניין בשאר דברים, הרי זה פסול, ובכלל השוטים יחשב. הנכפה, סובל ממחלת הנפילה, אפילפסיה, בעת כפייתו פסול, ובעת שהוא בריא, כשר. ואחד הנכפה מזמן לזמן, כלומר שמקבל התקף בתדירות קבועה, הוא הנכפה תמיד בלא עת קבוע, והוא שלא תהיה דעתו משובשת תמיד, שהרי יש שם נכפים שגם בעת בריאתן דעתן מתערפת עליהן, וצריך להתיישב בעדות הנכפים הרבה, כלומר מפני שהם פעמים שוטים ופעמים פיקחים, ולכן צריך להתיישב בדבר ולברר מה מצבם באותו הזמן. הלכה י' הפתאים ביותר שרמתם השכלית ירודה, שאינן מכירים דברים הסותרים זה את זה, כלומר אינם יכולים להבחין בין דברים סותרים שכל בר דעת מבחין ביניהם, ולא יבינו ענייני הדבר כדרך שמבינים שאר עם הארץ, וכן המבועלין והנחפזין בדעתם, והמשתגעין ביותר, כלומר נמרים ובזיזים בפרשנותם למציאות שלפניהם, ומתנהגים בתוך התפרצות וללא שיקול דעת באופן קיצוני, הרי כל אלו בכלל השוטים, ודבר זה לפי מה שיראה הדיין, שאי אפשר לכוון הדעות בכתב, כלומר לא ניתן לקבוע כללים קבועים בעניין הזה. הלכה י' א', החרש שאינו שומע ואינו מדבר, כשוטה, שאין דעתו נכונה ואינו בין מצוות, ואחד חרש שמדבר ואינו שומע או ששומע ואינו מדבר, אף על פי שראייתו ראייה מעולה ודעתו נכונה, צריך להעיד בבית דין בפיו, או שיהיה ראוי להעיד בפיו, ויהיה ראוי לשמוע דברי הדיינין והאיום שמאיימין עליו, כלומר, חרש אין בו דעת ומי שאינו שומע ואינו מדבר. אמנם לעניין עדות, לא די בכך שהאדם יהיה בן דעת, אלא צריך שיוכל לדבר ולשמוע, ואם חסר אחד מאלו, הרי הוא פסול לעדות. וכן אם נשתתק, כלומר שנולד שומע ומדבר, ולאחר מכן נעשה אילם מחמת חולי, אף על פי שנבדק כדרך שבודקין לגיטין, כלומר, גם שבדקו כדרך שבודקין בעל שהשתתק ורוצה שיתנו גט לאשתו, ששואלים אותו שאלות שלוש פעמים ורואים אם יודע לענות עליהן כאוגן על ידי אינהון בראשו, ונמצאת עדותו מכוונת, והעיד בפנינו בכתב ידו, אינה עדות כלל, חוץ מעדות אישה, להעיד לאישה שמת בעלה. לפי שבעגונה הקלו לקבל גם פסולים לעדות כדי שלא תישאר בהגינותה. הלכה י"ב אומר הרמב״ם, הסומעין, עיוורים, אף על פי שמכירין הכל וידוע אנשים, כלומר יודעים להבחין בין אנשים על פי שמיעת קולם, הרי אלו פסולין מן התורה שנאמר, והוא עד או ראה או ידע, מישהו ראוי לראות הוא שמעיד. והסומה באחת מעיניו כשר להעיד. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר שופטים הלכות עדות בפרק התשיעי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם הימי ואנחנו עוסקים בספר שופטים הלכות עדות בפרק העשירי ובו חמש הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, הרשעים פסולין לעדות מן התורה שנאמר, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. מפי השמועה למדו, אל תשת רשע עד. כלומר, יש איסור לקבל עדות של רשע בכל מקרה. אל תשת רשע עד. ואפילו עד כשר שידע בחברו שהוא רשע, ואין הדיינין מכירין רשעו, אסור לו להעיד עמו, אף על פי שיהיה עדות אמת, מפני שמצטרף עמו, ונמצא זה הכשר אישית ידו עם הרשע עד שנתקבלה עדותו. ואין צריך לומר עד כשר שהוא יודע בעדות לחברו, וידע שהעד השני שאימו עד שקר, כלומר שיודע שהעד השני כלל לא ראה את המעשה, שאסור לו להעיד, שנאמר אל תשת ידך עם רשע. הלכה ב' איזה הוא רשע? כל מי שעבר עבירה שחייבין עליה מלכות, הרי זה רשע הוא פסול לעדות, שהרי התורה קראה למחויב מלכות רשע שנאמר, והיה עם בין הכות הרשע. ואין צריך לומר למחויב מיתת בדין שהוא פסול, שנאמר אשר הוא רשע למות. כלומר שהוא פסול לעדות שכן הוא רשע. הלכה ג' עבר על עבירה שחייבין עליה מלכות מן התורה, הרי זה פסול מן התורה, ואם היה חיוב שבא מדבריהם, הרי זה פסול מדבריהם. כיצד? אכל בשר בהמה בחלב, או שאכל נבלות ושקצים וכיוצא בהן, שעל כולם חייבים מלכות מן התורה, בין לתאבון, לספק את אהבתו, בין להכעיס, מתוך זלזול ומרד במצוות השם, או שחילל את יום טוב הראשון, או שלבש שעטנז, שהושוע או תבוי או נוז, הרי זה פסול לעדות מן התורה. שוע זה חיבור צמר ופשטן באמצעות עירובם ומרד, ודחיסתם יחד, תבוי זה חיבור באמצעות תביעתם לחוד אחד, נוז זה חיבור באמצעות הריגתם להריג אחד. אבל אם אכל בשר עוף בחלב, שיסורו מדברי חכמים, או שחילל יום טוב שני של גלויות, או שלבש בגד צמר שעבד בו חוט של פשטן, וספק אם הוא נותר שם, ולכן איסורו מדברי חכמים וכיוצא בו, הרי זה פסול לעדות מדבריהם. וכבר מנינו בלחוץ הנדרין בפרק י' כל עבירה שחייבין עליה מלכות, וכבר נתבהר בכל מצווה ומצווה דברים שאיסורן מן התורה, ודברים שאיסורן מדבריהם. הלכה ד' ועוד יש שם רשעים שהן פסולין לעדות אף על פי שהן בני תשלומין ואינן בני מלכות, כלומר גם שאינם נאנשים במלכות אלא רק משלמים ממון, הועיל ולוקחין ממון שאינו שלהן בחמאס בעוול פסולין, שנאמר כי יקום את חמאס, כגון הגנבים הגונבים בסתר והגזלנין החוטפים בכוח בגלוי, אף על פי שהחזיר, שאינו חוזר לקשרותו, אלא כשיוברר ששב בתשובה שלמה. הרי הוא פסול לעדות מעת שגנב או גזל. וכן עד זומם שוברר בעדים שאית שקר ונענש במה שרצה לעשות בעדותו, אף על פי שהוא זם בעדות ממון ושילם את הממון שזמם לחייב, הרי זה פסול לכל העדויות מן התורה, וממתי הוא נפסל? מעת שהעיד בבית דין, אף על פי שלא הוזם על אותה עדות, אלא אחר כמה ימים, שפיסולו הוא מעת שהעיד שקר, ואפילו אם הדבר יתברר בזמן מאוחר יותר. וכן המלווה בריבית, אחד הלווה ואחד המלווה, שניהם פסולין, שאיסור הלוואה בריבית הוא גם על הלווה וגם על המלווה. אם ריבית קצוצה עשו, כלומר שקבעו מראש בשעת הלוואה ואסורה מהתורה, הרי אין פסולין מן התורה. ואם אבק ריבית עשו, כלומר ריבית שאסורה מדברי חכמים, שניהם פסולין מדבריהם. וכן כל העובר על גזל של דבריהם, הרי הוא פסול מדבריהם. כיצד? החמסנין והם הלוקחין קרקע ומטלטלין שלא ברצון הבעלים. אף על פי שנותנין אדמים, הרי אלו פסולין מדבריהם. וכן הרואים, אחד רואה בהמה דקה, קטנה, כגון כבשים, ואחד רואה בהמה גסה, גדולה, כגון שברים של עצמן, הרי אין פסולין, שחזקתן פושטין בגזל, ומניחין בהמתן לראות בשדות ובפרדסות, ולפיכך סתם רואה פסול. אבל הרואה בהמות של אחרים אינו פסול, שאינו חוטא להניחן לראות בשדות אחרים, כשהוא עצמו אינו מרוויח מכך. הוא מגדלה בהמה דקה בארץ ישראל פסולין, אף על פי שאינם רואים אותן בשדות, אלא רק מגדלין אותן בחצרותיהם פסולים, שאסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל סמוך לשדות וקרמים, מפני שהיא בורחת ורואה בשדות אחרים, אבל בחוץ על הארץ כשרים. ומותר לגדל בהמה גסה בכל מקום. וכן המוכסין, שקנו מהמלך את זכות גביית המיסים באותו מקום, סתמן פסולין, מפני שחזקתן לקח יתר מדבר הקצוב להן בדין המלכות, ולוקחין היתר לעצמן. אבל גבאי מנת המלך, האחראים איתם המלך לגבות את מיסיו, סתמן כשרים. הועילו שכרם קבוע, חזקתם שאינם גובים יותר מהמכס הקצוב. ואם נודע שלקחו אפילו פעם אחת יותר מן הראוי להן לגבות, הרי אלו פסולין. וכן מפריחי יונים ביישוב, מפריחי יונים מעולפים כדי שיביאו איתם יונים משובחים של אחרים, פסולין, מפני שחזקתן שגוזלין יונים של אחרים בחינם. אבל במקום מדבר והפקר מותר. וכן סוחרי שביעית והם בני אדם שיושבים בתלין, וכיוון שבא שביעית פושטין זרועותיהן ומתחילים לישא וליתן בפירות, שחזקת אלו שהן אוספין פירות שביעית ועושים בהן סחורה, כלומר שסוחרים בפירות רק בשנת השמיטה, ומשום כך חזקתם שעוברים על איסור מסחר בפירות שביעית. אבל אם הם תמיד סוחרים בפירות, יש לתלות שמדובר ביבול משנים קודמות. וכן המשחק בקוביה, משחקי אימורים, והוא שלא תהיה לו אמנות אלא אי, הועיל ואינו עוסק ביישובו של עולם, הרי זה בחזקת שאוכל מן הקובייה. כלומר, גם אם לא ראינו שמשחק על כסף, מכל מקום חזקה עליו שהוא אכן מאמר על כסף. שהוא אבק גזל, כלומר שהמרוויח בימורים כסף וחברו, נחשב לאבק גזל בידו. ולא בקובייה בלבד אמרו, אלא אפילו בקליפי אגוזים וקליפי רימונים. וכן לא יונים בלבד אמרו, כלומר לא רק המאמר בתחרות יונים נפסל, אלא אפילו הממירין, המאמרים בבאמה, חיה ועוף, ואומרים כל הקודם את חברו, או כל הנוצח את חברו, ייטול בעליו את שניהן. וכל כיוצא בשחוק זה, והוא שלא תהיה לו אומנות, אלא שחוק זה, הרי זה פסול. וכל אלו פסולין מדבריהן. הלכה ה' אריס, פועל שמאבד את השדה תמורת חלק מהיבול, שלקח דבר מועט מן הפירות, שביקרו בימי ניסן וימי תשרי, קודם שתיגמר מלאכתן, כלומר הורה לעצמו היתר ליטול מעט פירות בשעת העבודה, הגם שאינו זכאי להם, אף על פי שלקח שלא בדעת בעל השדה, אינו גנב, וקשר לעדות, שאין בעל השדה מקפיד על זה, וכן כל כיוצא בזה. עד כאן השיעור עמי ברמב"ם מספר שופטים הלכות עדות בפרק העשירי, על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.